לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, היי אדר בית תשע"ט, יומן לפי שעה היום. כמעט משום מקום הגיעה סוגיית הלגליזציה אל מרכז השיח הפוליטי בימים האלה של טרום הבחירות. ראש הממשלה מבהיר שישקול את הסוגיה הזאת, גם השרים בנט ושקד מבטיחים לבחון את הסוגיה, וכמובן סוגיה שהכניס אותה לדיון ציבורי, משה פייגלין. אנחנו נדבר עם מי שהיום פגש תיכוניסטים לשיחה, גם על הסוגיה הזו, תת-אלוף במיל גל הירש, ראש מפלגת מגן, הוא יהיה איתנו כאן, הוא יתייחס לסוגיה הזו, יש לו עמדה נחרצת גם על הלגליזציה, וגם על המפלגות שהפכו לתומכות במהלך. תקופת טרום הבחירות רוויה בסקרים, כל אחד מהם מבטיח שהוא סקר העומק הרציני והראוי. איך קורה שכל בעל אג'נדה חברתית או פוליטית, מפלגה או תנועה א-פוליטית, מצליחים להציג סקרים שתוצאותיהם תומכות בעמדתם? איך מעצבים סקרים כדי שיתאימו לתפיסת העולם של מי שמממן אותם? האם הסקרים הללו באמת משפיעים עלינו, על השאלות הללו? אנחנו נדבר עם היועץ האסטרטגי יהושע מור יוסף. חקירת אסון התעופה באתיופיה, האסון שבו נספו 157 בני אדם, נמשכת לאחר שהקופסה השחורה הותרה, ועדי ראייה מספרים על האירוע מנקודת מבטם, במקביל גם הושבת דגם המטוס בכלל חברות התעופה. על מה שמצפים החוקרים לגלות בחקר הקופסה השחורה, נשוחח עם חוקר התעופה, חוקר תאונות התעופה בעבר, הדוקטור אמיר פרי, ראש מסלול בטיחות בפקולטה להנדסה באוניברסיטת אריאל. היום נעצרו עשרות מנהלי אפליקציה טלגראס, הם נעצרו בחשד להפצת סמים וניהול ארגון פשיעה. בין השאר, נחשדים העצורים בהלבנת הון ואי תשלום מס על רווחי החברה שלהם. אנחנו כאן נדון בשאלה, האם אכן חברה שעוסקת ברווחים מסמים, אולי גם חברות שעוסקות בפשיעה אחרת, האם החברות הללו חייבות במס? שם כך יהיה איתנו כאן עורך הדין יצחק בם. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. תקופת טרום הבחירות רוויה בסקרים, כל אחד מהם מבטיח שהוא סקר העומק הרציני והראוי ביותר. אבל איך קורה שכל בעל אג'נדה חברתית או פוליטית, מפלגה או תנועה א-פוליטית, מצליחים להציג בפנינו סקרים שהתוצאות תואמות את האג'נדה שלהם? איך בדיוק מעצבים סקר כדי שיתאים לתפיסת העולם של מי שרוצה, מי שמממן אותו בעצם? איתה נמצא על קו הטלפון היועץ האסטרטגי יהושע מור יוסף, שלום לך.
שלום וברכה.
תסביר לנו את העניין הזה. איך זה שתמיד זה מותאם למי ששילם?
א', יכול להיות שגם לפעמים זה לא מותאם למי ששילם, ואז פשוט אנחנו לא רואים את זה, כי הוא לא מפרסם את זה.
גונזים.
אבל בוא נגיד שזה, כן, גונזים, אבל בוא נגיד שזה לא רוב המקרים, כי בדרך כלל מי שמזמין כבר יודע למי הוא פונה, ויודע מה הוא רוצה לייצר, כדי הכל במטרה להוציא את זה החוצה, אלא אם כן עושים סקרים, מה שנקרא סקרי עומק, כדי להבין את המגמות ופחות את המספרים, ולדעת לכוון את המסר ולכוון את הקמפיין כולו, מי קהל היעד, ומה המסר המרכזי שיכול להוביל את הקמפיין, ומה המדיום אפילו שיכול להוביל את הקמפיין. אבל בדרך כלל שעושים את הסקרים, באמת תופרים את החליפה לפי המידות של האדם שאמור ללבוש אותה.
אז מה זה התפירה הזאת? איך תופרים? מספרים לנו שניסוח השאלה הוא דרמטי כאן, ועל זה יושבים ודנים לילות שלמים.
אני אחל כל הקשת. זה מהקצה האבסורדי שעכשיו אנחנו רואים אותו ברמה שסוקרים, וכשמציגים את המפלגות בפני הנזכרים, לא מציינים בפניהם את כל המפלגות, מעלים איזה מפלגה או שתיים שהן בעייתיות למי שהזמין את הסקר, ואז מקבלים תוצאה שהיא מוזרה, אבל אנשים לא תמיד שמים לב אליה. שמפלגה שהיא רצה והיא בכותרות, היא לא קיימת בסקר המדובר שהפיצו. אבל זה, בוא נגיד, זה בקצה. האופציה האחרת, נגיד שרוצים לבדוק, או רוצים לייצר הובלה או בולטות של מועמד לתפקיד שר הביטחון. אז לוקחים אותו ושמים לידו עוד שניים, שלושה גמדים נחמדים, והם אלו שנזכרים, הם אלו שמוצגים לאנשים שנשאלים בסקר, והתוצאה היא בהתאם, רואים שהבחור שלנו שאותו רצינו להבליט גם כך מלכתחילה, הוא באמת המועמד המוביל והכי טוב.
ואנחנו לא שמים לב, הנה הבוקר שאלו אותי בסקר, מי אתה רוצה לראות שר האוצר? אז באמת אני לא אשים לב ששמות מסוימים נעלמים? אני לא חושב על זה?
קרוב לוודאי שאתה לא תשים לב, כי הביאו לך שם גלריה מרשימה של שמות, ולא בטוח שראית שפספסו את אחד השמות שהוא טוען לכתר, או שהוא מתאים, או שהוא מובהק, או שהוא ידוע כבעל זיקה משמעותית לתפקיד הזה. והנה ייצרנו לנו סקר. עכשיו מה שקורה גם, אנחנו נמצאים היום בעידן של הרשתות החברתיות, אני לא מחדש בזה דבר וחצי דבר, אבל זה מאפשר לנו לדלג על הפילטרים שפעם היו של מערכת של עיתון, של עיתונאי שהוא היה חשדן וחקרן, והיה מציק בשאלות. זאת אומרת, אם אתה מביא לעיתונאי רציני סקר שבו עשית כמה מניפולציות, כמו העלמת המפלגות, כמו העלמת מועמדים רלוונטיים לשאלות ששאלת לגבי התאמה לתפקיד מסוים, אז העיתונאי יגיד לך, רגע, איך פספסת את האדון הזה והאחר בסקר? זה לא יכול, משהו פה לא עובד בסקר נכון, והוא לא קונה ממך את הסחורה. אבל היום בעידן הרשתות החברתיות, אתה מייצר סקר, אתה מקבל תשובות, אתה מפיץ אותם ב-SMS'ים, אתה מפיץ אותם בפייסבוק, מפיץ אותם בכל בוואטסאפים, בקבוצות, נגמר הסיפור והתודעה הולכת ומתקבעת לה. לך עכשיו אתה תתחיל תקן ולהגיד לו, הם פיססו כאן את המועמד הזה, או שהם לא שאלו על המפלגה השנייה. זה עניין אחד. יש עניין נוסף, זה שכל המכונה של הסקרים, או כל מה שנקרא, עולם הסקרים השתנה מאוד מאוד מאוד, מכיוון שהיום מבצעים את הסקרים חלק מהקבוצות, חלק מהמפלגות, בבחירות המוניציפליות ראינו את זה בכיפים עצומים, ולא באמצעות יצירת מדגם משקף של החברה או של הציבור שאתה רוצה לזכור אותו, אלא פשוט אתה ממתיר ממתרה על כל הציבור כולו, ואתה יוצא מנקודת הנחה שתקבל תשובה בכמויות גדולות מאוד, שהיא מעבר ל-500, 500 וכמה שם המדגם מייצג בדרך כלל שעושים בסקרים, אלא תקבל כמה אלפים, והאלפים הללו אמורים לחרפות על העיוות הסטטיסטי שיש בזה שלא בנית מדגם משקף ומייצג, ואתה מקבל תוצאות, ואתה מוציא אותם החוצה. ואני חייב להגיד שהתוצאות הללו, למרות שהמדגם לא נבנה בצורה מקצועית, הן משקפות המציאות והן מדייקות מאוד. אני עצמי עשיתי כמה וכמה סקרים כאלה בבחירות המוניציפליות האחרונות בכמה וכמה רשויות, והסקרים, בגלל הקבוצות הגדולות של ההיקפים של אנשים שהשתתפו במדגם בסקר, נתנו לנו תוצאות נכונות ומדויקות מאוד, שגם התבררו אחר כך כתוצאות אמת. וגם אני עשיתי במקביל גם סקרים עם מכוני מחקר מקצועיים ורציניים, והתוצאות היו אחד לאחד. מה שקיבלתי במדגם, הלא מדגם, אלא בכמות הגדולה של המשיבים, טעמה לחלוטין את מה שהיה במדגם של הסוקר המקצועי.
זאת אומרת, לא סתם יש לנו כוכבי סוקרים, אלה אנשים שהם מספיק רציניים כדי להציג לנו תוצאה שהיא כמעט אחד לאחד. אז איך בכל זאת התפספסו כמה מערכות בחירות? גם פה, גם בחול?
יש כמה דברים. אחד, הסוקר הרציני והמקצועי אמור לאלף, לאמנות שלו, זה לבנות את המדגם המייצג כמו שצריך, שישקף באמת החברה הישראלית, ולהיות ער לשינויים ולזרמים. אני למשל טוען שהציבור החרדי כוחו חזק יותר ממה שהוא משתקף היום בסקרים. למה אני אומר את זה? בגלל שהילודה, הדמוגרפיה עובדת, וזה לא יכול להיות שהם גדלים משנתון לשנתון, בהיקפים ברוך השם, במפורט יוסף, במספרים עצומים, וזה לא בא לידי ביטוי, בהצבעה שלהם בקלפי, ואנחנו יודעים שבאופן גדול, סטטיסטית, באחוזים ניכרים מאוד, הם שומרים על הצבעה מסורתית ושבטית למפלגות הבית שלהם, ובוודאי כשיש להם את יהדות התורה, שהיא תוכה גם את דגל וגם את אגודה, אז אין סיבה לחשוב שיש להם נשירה משמעותית למקומות אחרים, ואנחנו עדיין לא רואים את הגידול שלהם בסקרים בצורה משמעותית, למרות שעברו 4-5 שנים כמעט, 4 שנים מהבחירות הקודמות, וספר הבוחרים גדל ב-400 ומשהו אלף בוחרים, שחלק ניכר מהם זה הציבור החרדי, כי צריך להסתכל, בחברה הישראלית, המשפחות עם הילודה הגבוהה, זה משפחות של הציבור החרדי, הציבור הערבי והציבור המתנחלים. אלה נותנים את הטון, ולכן גם ההטייה ימינה היא הטייה דמוגרפית, לא רק הטייה פוליטית, לא רק הטייה של אידיאולוגיה, של קמפיינים. היא הטייה מובנית.
זאת אומרת, בגלל ילודה באוכלוסיות האלה שציינת, לא יעזור כלום, החברה הישראלית תמיד תפנה יותר ויותר ימינה.
הציבור הישראלי הוא יותר ויותר שמרן, הוא יותר ויותר ימין, לפעמים קורות לו תאונות שמישהו מתחזה להיות שמרן, או מתחזה להיות ימני, כמו בתרגיל, לא תרגיל, אבל כמו באהוד ברק בשעתו, גנרל, שזה עשה רושם על חלק מהאנשים, ואז הצליח לנצח את נתניהו, בקדנציה הראשונה. אבל עכשיו למשל גם מנסים לעשות את זה יחד עם אשכנזי וגנץ, אבל אני לא רואה את זה קורה כל כך, כי זה עדיין נתפס כהצבעה של השבט הלבן למפלגה השנייה. צריך גם לראות את אחוז. צריך גם לראות את אחוזי ההצבעה. אחוזי ההצבעה את הציבור החרדי גבוהים יותר מאשר בכלל האוכלוסייה. אני יודע שגם יש כמה בכלל מפלגות שמתעסקות עכשיו עם העניין הזה, עם הנושא של שטח, כדי להוציא את המצביעים ביום הבוחר. כי מה שקראנו במערכות הבחירות האחרונות, ודאי זו עכשיו, העכשווית, אנחנו מאוד מאוד מוטים לכיוון הרשת החברתית, כמו שאמרתי לפני זה, וכמעט כל המפלגות ויתרו על מה שנקרא עבודת השטח, על הסניפים, על הפלריגים, אנחנו כמעט לא רואים את המודעות, אלא כמעט לא רואים מודעות בעיתונים, הכל מתבצע ברשת החברתית. וזה נכון מבחינת לצרוב בתודעה ולשכנע את האנשים, בואו לבחור בי, כי אני, יש לי את האג'נדה הזאת והזאת, ולכן אני מבריק. אגב, משל, פייגלין הוא דוגמה מובהקת לדבר הזה, כי הוא באמת חזק מאוד ברשתות החברתיות, והמסר שלו מאוד מאוד קליט, ואז אנשים מתחברים למהלך הזה. איפה הבעיה? כן. שבסוף צריך, אחרי שזרעת ודישנת וגידלת את השתיל הזה, לבוא ולקצור אותו ביום בחירות, צריך להוציא בסוף אנשים מהבתים. ויש נטייה היום להגיד, עזוב, הרשת החברתית תעשה כבר את העבודה. והשיטות המסורתיות של פעם כבר לא רלוונטיות, אני טוען שהן עדיין רלוונטיות בהחלט. צריך להמריץ אנשים בכל דרך. זאת אומרת, גם כמובן ודאי באמצעות הרשת החברתית והסמסים שהתקיפו את כולנו ביום הבחירות והפייסבוק שיופיענו מכל דרך, ויש להם אגב יכולות מבחינת בסיסי הדאטה הגדולים של הרשתות החברתיות, יכולים היום לאפשר למכונים מסוימים, לחברות מסוימות, לדעת אם כבר היית בקלפי שלך ביום הבחירות כן או לא. למה אני אומר את זה? כן, כי כשאתה מוריד כמה האח הגדול נמצא תמון בתוך הסמארטפון שלנו, ברגע שאנחנו מודיעים אפליקציות, אנחנו אומרים קבל, 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 אנחנו שם בדרך גם מאשרים את האפשרות שהאפליקציה תדע איפה אני נמצא. כן. ואם יודעת איפה אני נמצא, וכבר הצליבה אותי בדאטה, בפייסבוק, איפה אני גר, ויודעת איפה הקלפי שאני בא, אני אמור להצביע ביום הבחירות, אז היא יודעת אם האם במהלך יום הבחירות כבר פקדתי את נקודת הציון הזאת של הקלפי, כן או לא. ואם יודעת שחלפו כחלף כבר יותר מחצי יום או שלושת רבעי יום, ועוד לא הייתי בבחירות, עוד לא הייתי בקלפי, אז הם ישגו אותי עם SMS, הם ישגו אותי עם פייסבוק, הם ישגו אותי בוואטסאפ, ישגו אותי בכל דרך אפשרית כדי להזכיר לי.
העברת המידע הזה של האפליקציה שהיא מעבירה לאותה מפלגה, מידע אם הייתי כבר בקלפי או לא, זה חוקי?
אני אגיד לך מה שהם עושים כדי, מה שנקרא, לצאת בסדר עם החוק. הם לא אומרים שמעון כהן לא היה בבחירות. הם אומרים, הפרופילים, האלה והאלה, לא בשמות, יש לנו קבוצה של האזור הזה שעוד לא הייתה, כי בניין 32 בסתירות בן צבי בנס ציונה עוד לא היה בבחירות. הולכים הכיוונים של בניינים כדי להימנע מהנושא של עבירה על חוק של פגיעה בצנעת הפרט. אבל טכניקה שאני מכיר אותה, שאני יודע עליה שהיא קיימת, כאילו הציגו אותה בפניי, כשישבתי עם כמה גורמים כאלה, והיא יושבת מה שנקרא על התפר מבחינת הלגיטימית שלה, ודאי אין פה בעיה כאילו, אבל התחושה של האח הגדול היא ודאי נמצאת בסמארטפון הזה שאנחנו מחזיקים ביד.
עכשיו מה לגבי מה שהזכרתי, האופן שבו מנסחים את השאלה, אני אקח דוגמה, יש עכשיו את התופעה הזאת של בחודשים האחרונים של מפקדים למען ביטחון ישראל, ופתאום הם מוכיחים שבעצם כל העם לא רוצה את יהודה ושומרון, נמאס לו מהעניין הזה, רוצים להתגרש מהפלסטינים, בעצם חוזרים על מנטרה שאמר אותה יאיר לפיד במשך כמה שנים, והופכים אותה לנחלת הכלל. מה הם הצליחו לעשות בסקר שלהם, בניסוח שלהם, כדי להביא לתוצאה כל כך מפרגנת להם?
א', אם הם ניסחו את זה שיהיה שלום עם סגסוג כלכלי, תמורת שמירה לגושים וירושלים מאוחדת, אז הרבה מהציבור שלא יער לדקויות, שבסוף מבין שהולך לקום פה מדינה פלסטינית בגבולות 67 פלוס מינוס, יכול להגיד שהוא בעד. זה אחד. שתיים, אני אומר, תסתכל גם על שלטי חוצות שרתים, לא שלטי חוצות, שילוט באוטובוסים שרת עכשיו בכמה מקומות, בכמה מערי ישראל, ורואים שם הקמפיין של תנועת דרכנו, שכאילו תנועה לא פוליטית, לא מפלגתית. היא אומרת שם, אנחנו...
זאת אומרת את מה שמפלגת העבודה אומרת, חוץ מזה...
את מה, את מה שגנץ אומר עכשיו, הוא אומר לשים את ישראל במרכז, לפני ישראל, לפני הכל, שם הם אומרים, מי שידאג לישראל. משהו, איזשהו מסר שמתכתב עם הקמפיין של בני גנץ. אגב, אני הייתי עכשיו באחד מהתות מפלגות, הייתי מגיש תלונה לבת לבחירות המרכזית, כי זה קמפיין שאמור לשרת את מפלגת גנץ, זה צריך להיפול על, על החיוב שלה, מבחינת תקציבים וכו'. הרי יש מגבלות בעניין. לא יודע למה לא עושים את זה, או שמישהו פנה כבר עוד לא קיבל תשובה. אז זה גם זה, וגם מפקדים למען ביטחון ישראל, אם כי הם שניהם פועלים כדי, מה שנקרא, להביא את הגרעין הקשה של השמאל מרכז. הם לא מצליחים, בהבנה שלי, הם לא מצליחים לשכנע אנשים מתוך הליכוד, להגיד, אוקיי, יאללה, אני זאת מהמחנה הלאומי, לכיוון של המדינה הפלסטינית, לכיוון של הנסיגות, לכיוון של הדרכנו.
אגב, במחנה הלאומי, אם רוצים, אם היו רוצים לייצג, להציג סקר מקביל לסקר שהוא פרו-שמאל, איך היו צריכים לנסח שאלה?
האם אתה מעוניין, האם אתה תומך בהקמת מדינה פלסטינית במתכונת דומה למתכונת ההתנתקות מעזה? בסדר? משהו בכיוון הזה. מספיק שאתה מזכיר התנתקות בעזה, הרקת את העניין. זה ברור שרוב הציבור באופן מובהק רואה בהתנתקות וביציאה מעזה בגירוש כישלון מוחלט, פגיעה בביטחון של ישראל. אתה משרבב את זה לתוך הניסוח של השאלה, הקושר את זה למושג שנקרא מדינה פלסטינית, הרקת את המדינה הפלסטינית. אגב, בגלל זה גם אנחנו רואים את זה בתוצאות, הציבור באופן עקבי מתנגד לעוד ניסיונות כאלה.
זאת אומרת, צריך איפשהו לדגדג איזשהו תא אפור שקיים כבר בראש, בעד או נגד, ואז בעצם התוצאה תואמת את מה ש...
צריך בעדינות, לשרבב, נקרא לזה טיפה, תעמולה לתוך השאלה, כדי שתראה כמה שאפשר סטרית ונקייה, ואז אתה מצליח לעשות את הטעיה שאתה מבקש לעשות.
יפה, יש לנו עוד כמה, שלושה שבועות וקצת, כדי לספוג את, את העניין הזה. יהושע מור יוסף, היועץ האסטרטגי, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה.
תודה רבה לכם, כל שלום. טוב.
כמעט משום מקום הגיעה סוגיית הלגליזציה למרכז השיח הפוליטי שלנו בימים האלה של תרם הבחירות. ראש הממשלה אומר שהוא ישקול את הסוגיה, גם השרים בנט ושקד מבטיחים לבחון את הסוגיה הזאת, וכמובן משה פייגלין הוא זה שהכניס את, את העניין לדיון הציבורי. שלום, אנחנו אומרים לראש מפלגת מגן, תת-אלוף במיל, גל עיר, שלום לך.
שלום, שלום לך, שלום למאזינים.
איפה אתה נמצא בסוגיה הזאת? רק נזכיר בסוגריים, אתה כרגע מסיים פאנל בפני תיכוניסטים, מן הסתם הסוגיה הזאת גם היא עלתה שם לדיון.
כן, לצערי הנושא של הלגליזציה הפך להיות איזה בונטון שמשתמשים בו בכל השיח הפוליטי עכשיו בניסיון לקושש קולות ולהביא מצביעים, ובעצם מסממים את הציבור, לצערי גם פה תלמידים שומעים את הדברים האלה, מסממים ותרתי משמע, דיבורים על לגליזציה וגרס חופשי וסמים לכל. ואני חושב שבפועל הדיון הפך להיות מאוד שטחי. אני חושב שמשתמשים עכשיו בפופולריות של הנושא כדי להשיג עוד ועוד מצביעים ולקנות עוד נתח מקהל הקולות. ואני מבקש להעביר את הדברים הבאים. מפלגת מגן ואני בראשה, בעד קנאביס רפואי שיהיה בידיו של רופא המשפחה וכל רופא, אם הדבר מקל על חולים. הקנאביס בכל צורותיו, כדורים, אישון, שמן ועוד, יכול בפירוש, ואנחנו יודעים את זה, לשפר את איכות חייו של חולה, ובוודאי של חולים סופניים, ואין שום הצדקה ושום מקום למגבלות הקשות שיש על הנושא הזה בתחום הרפואי. עם זאת, הדיבור על קנאביס חופשי, לגליזציה מלאה, מעלה שאלות קשות מאוד. הרי אנחנו יודעים מה קורה לחיילי צהל ועד כמה האישון רווח בהם במיוחד בתקופת השירות. אנחנו רוצים את חיילי צהל יוצאים מסטולים למשימות. אנחנו רוצים שעכשיו תלמידים שכבר מקבלים רישיון נהיגה בגיל מאוד צעיר יעלו על ההגה כשהגרס הוא חופשי. אין לנו מספיק תאונות דרכים במדינת ישראל. ומה נעשה עכשיו? נביא כמובן קודם כל מלא ינשופים כדי לבדוק אם לקחו מריחואנה והם השתמשו בתצורות שונות של קנאביס, ונתחיל לשלם מחירים בכבישים, ונשלם מחירים בשימוש בנשק, ונשלם מחירים בכל ההשפעות של זה על חיילי צה"ל ולוחמיו שהם אנשים צעירים, אני חושב שצריך לחשוב טוב טוב לפני שפותחים את זה לכל בגלל פופוליזם.
יכול להיות, בתחום אבל בכל הרפואי, זאת... בכל
כן,
זאת
בתחום שמה... החופשי לכולם, לא.
אז זהו, אז בגלל שאתה מנסה לעשות את ההבחנה הזאת, אני מנסה לנתח מה קרה עכשיו, מה פתאום כולם מדברים על קנאביס חופשי, אולי השיח מה? של ליצמן כסגן שר הבריאות, על קנאביס רפואי בהתר משמעותי יותר, הסחר הישראלי בקנאביס רפואי, הדברים הללו פתחו את העיניים לדרישה קצת יותר מוקצנת, אולי נפתח הסכר.
אני חושב שבדיוק על זה אנחנו מדברים, שהדיון הפך להיות מדיון מקצועי ואחראי לדיון פופוליסטי. הרי אנחנו לא מדברים עכשיו על תרופות. בתחום הרפואי מבחינתי אין דיון. אני מכיר את הנושא הזה. לצערי אני מכיר רבים מחבריי שנזקקים לזה. ובני משפחתי ואנשים שבלי זה קשה להם פשוט לחיות. וצריך לאפשר להם את זה וצריך להקל על הסבל. אבל מה קורה עם זה שיאפשרו את זה באופן חופשי לכולם? תראה, אפשר לומר לי, תשמע, אלכוהול זה אותו דבר, אפשר ללכת ולקנות ולהשתכר. אבל מה אנחנו נעשה עכשיו עם חיילים? מה נעשה עם נהגים? מה נעשה עם כל האנשים האלה שהשתמשו בסם באופן חופשי, כאילו זה טבק רגיל? ואנחנו יודעים שיש הבדלים, תראו מה זה עשה גם לחיילים אמריקאים בווייטנאם. ואיזה אפקטים זה מחולל על כל מי שצריך...
מה זה עשה? ספר לנו, מלאה. ספר לנו מה זה עשה בוויטנאם.
הדברים ידועים, אני אומר לכם שבסופו של דבר, כשאתה משתמש בסם, בין אם הוא סם קל, ובין אם הוא סם קשה כמובן וכמובן, היכולת שלך לתפקד נפגעת, אתה צריך להיות במלוא צלילותך, ובמיטבך כשאתה בלחימה ובאירוע מבצעי. אנחנו רוצים שהלוחמים שלנו ביהודה ושומרון במשימות הגנה וביטחון, יהיו תחת השפעה כזאת, אנחנו נוכל לדעת מה יש בחפיסת סיגריות שלהם בכיס. אני מעדיף שלא ישנו בכלל, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה.
כשכבר יש להם את ה...
אפשר לומר, ברשותך, אפשר לומר, אפשר הרי לומר, תקשיב, מי שרוצה משיג את זה, זה נכון, אבל אם אתה שם מגבלות, היום יש למשל מגבלות, ואנחנו מחנכים שאם שותים לא נוהגים, בשביל זה יש חברים, הנה, משפט שהתקבע, כמו מקליק מי שמקליק ראשון חגורת בטיחות. אז עכשיו אני אומר, אנחנו מחנכים את הציבור להתנהלות אחראית. אבל ברגע שאנחנו נשחרר לגמרי את השימוש במריחואנה ובתצורות השונות של קנאביס לשימוש חופשי, אנחנו נראה מיד את התוצאות של זה באפקטיביות של אנשים שנמצאים על משמרתם או נמצאים על ההגה. ויש עוד כל מיני מקומות שבהם אנחנו רוצים את האנשים במיטבם ובצלילותם, והם יקבלו החלטות לא נכונות, ואז הם יגידו, שמע, אני פועל כחוק, אני משתמש במשהו שמותר לי כחוק, ואין על זה מגבלות, צריכות להיות מגבלות על השימוש בקנאביס שלא לצורך רפואי. זה כל מה שאני אומר, והדיון צריך להפסיק להיות פופוליסטי, אלא אחראי ומקצועי.
מה אומרים לך על גישה כזאת אחראית ושקולה ואולי גם מבוגרת התיכוניסטים שפגשת היום?
תראה, אני בדיוק קיבלתי עכשיו את המשוב מתוך התיכוניסטים שבקהל. יש לצערי את אלה שהולכים אחרי הסיסמאות והטענות שנשמעות מצד נציגי זהות שאני פוגש בתיכונים, אנשים נחמדים וכו', אבל סוגיית הלגליזציה יוצרת כאן אשן, תרתי משמע, שממסך את כל הדיון, משום שהדיבור על עם חופשי ולהיות חופשיים ולהוציא את המדינה מהברידים ולהוציא את כל ההתערבות של המדינה יוצר מצב של חופש לכל ובכל דבר. וסליחה, יש דברים שבהם למדינה יש אחריות. הנושא הזה של קנאביס צריך להיות בשליטה ותחת רגולציה, אפשר למתן ואפשר להקל, בוודאי כפי שאמרתי לצורך רפואי, אבל להיות אחראי בשימוש. ואני רואה תיכוניסטים שאומרים, תקשיבו, לא קונים אותנו עם הסיסמאות, אנחנו יודעים שהם רוצים רק את הקולות שלנו ושל ההורים שלנו. הפופוליזם נמצא בכל מקום, ולצערי אני רואה שעוד ועוד מפלגות פתאום נהיים ממש תומכי לגליזציה מובהקים. בלי לומר, סליחה, בואו נבדוק את העניין לעומק ונשחרר את הדברים בתהליך מדורג ואחראי לאורך שנים ואחרי בחינת העניין, ובטח לא בגיל צבא ובטח לא בגיל תיכון, ובטח לא למי שנוהג על ההגה, ובטח תוך כדי שיש לנו אמצעים לאכוף את החוק בנושא הזה.
ואתה לא קונה את האמירה, במדרג אלכוהול, עישון, קנאביס, הקנאביס נמצא למטה מבחינת סיכון.
אני חושב שהדברים האלה כמובן עוד צריכים להיבחן, אבל בעוד שאלכוהול זה לא דבר זמין כמו סיגריות, כמו שאנחנו רואים היום לחיילים למשל בשטח, אבל הם לא שמים במימיות וויסקי, כן? אבל חיילים רבים מעשנים, אנחנו נדע מה נמצא שם, אם זה יהיה חופשי לחלוטין, נוכל לשלוט על זה. אני פשוט אומר שהדבר הזה צריך להתנהל באופן אחראי לגמרי, ולא לומר, תראה, גם על אלכוהול שמנו מגבלות, אז אפשר לשים מגבלות גם על השימוש בקנאביס, שלא לצורך רפואי, לאורך שנים ולאחר בחינה ובתהליך אחראי, ואחרי שיהיו לנו יכולות לאכוף את החוק והסדר, ובטח לא לאנשים עד גיל 21, ואולי גם מעבר לכך.
לפני סיום גל, אני רק חייב לשאול אותך, בהקשר הכללי, מה מבטיחים לך הסקרים שלך?
סקרים זה דבר שאני פשוט לא סופר אותו.
איך אפשר לא לסקור?
אני חושב שמוליכים שולל את הציבור, הסקרים הפכו להיות ממש התמכרות. דיברנו עכשיו על לגליזציה, הלגליזציה של הסקרים יצרה מצב שאפשר לזרוק סקרים חופשי, ומה שחמור במיוחד זה שמופצים המון סקרים, ואתה בטח בעצמך מקבל אותם לתוך הטלפון הסלולרי שלך, כמו שאני שומע מהמוני הפעילים שלנו בשטח, שמתקבלים סקרים שבהם מפלגת מגן בכלל לא נמצאת, ולא רק מפלגת מגן, סוקרים רק את מי שרוצים, יוצרים ככה הטעיה מכוונת, וזורעים בתודעת הציבור את ההבנה שהמפלגות החדשות והמפלגות הקטנות, אם נרצה נקרא להם ככה, הם לא באמת במשחק, והדבר הזה מעצב תודעה וזה לא תקין. תכלס בשטח, מפלגת מגן נמצאת בתנופה, אני רואה את זה מדן ועד אילת בכל התנועות שלי בשטח, אנחנו כמובן מבצעים את המחקרים שלנו, ואנחנו בודקים את הדברים באופן מקצועי,
ושם, ולא שם בסקרי
אינטרנט
לך.
כאלה.
אז עזוב סקרים, מה אומרים כן, המחקרים בבקשה. שלך? מחקרים שלך ברמה האישית.
אנחנו נמצאים בתנופה, אנחנו, תראה, יש, מערכת הבחירות הזו היא מערכת בחירות מאוד מאוד תנודתית. קוראים בדברים תוך כדי תנועה, כל ההתחברות של מפלגות, התפרקות של מפלגות, הדברים האלה מאוד מאוד דינמיים. והדבר הדומיננטי במערכת הבחירות הזו זה המאבק בין שתי הגושים שנוצרו פתאום, כולל גוש חדש שאף אחד עוד לא יודע לאן הוא מתכוון לקחת את המדינה ומה הוא רוצה לעשות. אז זה נמצא על סדר היום ובמרכז, ומפלגות שרוצות להניע תהליכים חברתיים כמונו, מפלגת מגן רוצה להשפיע על החיים של כל אזרח, לטפל בקשישים, לטפל במסכנים, לטפל בחצר האחורי, לטפל בעולים החדשים שאין להם זכויות, לטפל בכך שתהיה מסורת ישראל, ולצד מסורת ישראל יהיה גם חופש לכל אדם לבחור בחירה חופשית. אני חושב שיש כל כך הרבה דברים חשובים לעשות, אבל לא רואים אותם משום שעם ישראל מביט בסקרים. ואני קורא לאנשים, לכו עם הלב שלכם, לכו עם המצפון שלכם, לכו עם המפלגה שאתם מאמינים שהמנהיג שלה והמנהיגים שלה יובילו אתכם וייצגו אתכם בכנסת כראוי.
וכשאתה שומע, פשוט לשאול אותך ברמה האישית, כשאתה שומע, מן הסתם קולות שאומרים לך, תשמע, התמודדות, כשיש כל כך הרבה מפלגות ימין, זה חוסר אחריות, זה מביא אותך גם לחשיבה מחודשת, או אולי דווקא להפך, להתחזק בכוונה להתמודד בכל מקרה?
תראה, המתקפה הזאת של תפרוש, 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 וכל מיני טענות שווא של חוסר אחריות וכן הלאה, הן טענות אנטי-דמוקרטיות. מפלגת מגן, מפלגת ימין, ביטחוני, חברתי, מתונה. אין מפלגה כזו במפה הפוליטית. היא מבטאת את רצונם של רבים רבים רבבות בעם ישראל, אם לא למעלה מכך. שיהיה מי שייצג אותם בכנסת באופן מתון, בימין המדיני-ביטחוני, אבל יתמקד בתחומים חברתיים קשים, כמו זוגות צעירים ודיור, ובעיות קשות של קשישים ושל ניצולי שואה, ובעיות קשות של עולים חדשים, ובעיות של חרדים שרוצים להשתלב, ומיעוטים שרוצים להשתלב, כי אנחנו ראינו מפלגות אחרות שקמו תחת סיסמאות חברתיות, והיו מקסם שם גרעון, כישלון, באופן שבו הם הובילו את המדינה בתחום החברתי. אנחנו מפלגת ימין חברתי אמיתית, ולכן כל הדיבורים על תפרוש תפרוש, תגלה אחריות, הם לא יותר מאשר מתקפות של בוטים, או מתקפות של אנשים שרוצים פשוט להזיז אותנו מהדרך. והדרך שלנו היא דרך אמיתית, היא אותנטית. היא מייצגת המונים במדינת ישראל. ואני קורא לאנשים שאתם מקשיבים לדבר שנקרא מפלגת מגן, ואתם מפלגת ימנית, מסורתית, דמוקרטית, שרוצה לדאוג לביטחון מבחינה מדינית ביטחונית ולא תזוז מהיוש ותשמור היטב היטב על חבלי מולדת ותפתח את החקלאות ואת ההתיישבות ותדאג חברתית לכל האנשים מעוטף עזה ועד הגליל ובחזרה לכל הקצוות ולכל הקשת במדינת ישראל, אז מגן היא אופציה אמיתית בשבילכם, והיא לא עוד פייק מפלגה שמבטיחה הבטחות ואומרת לכם תראו מה עשינו, ובפועל מספרת לכם סיפורי סבתא.
גל הירש, ראש מפלגת מגן, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, יום נעים. תודה.
חקירת אסון התעופה באתיופיה, האסון שבו נספו 157 בני אדם, נמשכת לאחר שהקופסה השחורה הותרה, ועדי ראייה מספרים על האירוע מנקודת מבטם. במקביל מושבת דגם המטוס בכלל חברות התעופה. אנחנו רוצים לשוחח על מה שמצפים החוקרים לגלות במהלך הבדיקה הזאת, ואיתן נמצא על קו הטלפון חוקר התעופה לשעבר, הדוקטור אמיר פרי, שלום לך.
בוקר טוב שמעון, לך ולמאזיני ערוץ 7.
ונציין ראש מסלול בטיחות בפקולטה להנדסה באוניברסיטת אריאל. ולפני שאני אשאל אותך, מה זה בכלל הקופסה השחורה הזאת? איך נראית הבדיקה? מה יש בפנים בדיוק? אני אשאל אותך, מה מצפים החוקרים למצוא שם?
חקירת תאונת תעופה שימון דומה להרכבת פאזל. וכדי להרכיב פאזל, רצוי שיהיה לך את כל החלקים שניתן לאסוף. ורצוי שתהיה לך איזושהי תמונה ברקע מה אתה בעצם רוצה לבנות. הבעיה היא שבחקירת תאונות בתעופה אין את כל חלקי הפאזל. חלקם נמצאים באתר התאונה, חלקם נמצאים במקומות אחרים, כמו למשל במגדל הפיקוח, שיחות שהתקיימו, בתוך הקוקפיט, שיחות שהתקיימו בין הטייסים, בתוך הקופסה השחורה, נתוני מקאמים שאוספים, הרבה מאוד נתונים שאתה צריך לאסוף ולבנות מהם תמונה אחת. סך הכל הבנייה של התמונה תאפשר להבין או לתת תשובה לשלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה קרה? התשובה התרסק מטוס, זאת לא התשובה לשאלה מה קרה. כן. השאלה השנייה, איך קרה? והשאלה השלישית, למה קרה או מה ניתן לעשות כדי למנוע כאלה אירועים דומים? כך שבקופסה השחורה אנחנו מצפים למצוא נתונים שמוקלטים החל מהרגע שמחברים את המטוס למערכת שמספקת לו חשמל לטובת העניין, והקופסה הזאת רושמת את כל הנתונים, יש יותר מאחד דרך אגב, היא רושמת את כל הנתונים שהתרחשו החל מהרגע שהמטוס הזה התנתק מהשרבול לכל אורך הטיסה, והיא גורסת את עצמה, כלומר, יש אליה זיכרון אינסופי שכל הזמן גורס את עצמו, יש לפחות את ה-24 שעות האחרונות של ההתנהלות עם המטוס הזה.
רק לפני שאנחנו מתקדמים, פשוט תנגיש לנו את המשפט גורס את עצמו ולכן יש לה זיכרון אינסופי, מה זאת אומרת?
זאת אומרת שלמעשה יש בה קופסה שחורה אלמנטים שיודעים מה שנקרא לאגור את המידע. מאחר ואתה לא פורק אחרי כל טיסת המידע, אז המידע החדש גורס את המידע הישן על פי ההגדרות שבהם הקופסה בנויה.
אז זה בכעבור בקופסא... פרק זמן מסוים או כל טיסה זה קורה מחדש?
לא כל טיסה מחדש, זה קורה על פי פרקי זמן. יש קופסאות שגורסות את המידע עליהם אחרי שבוע, או יש כאלה שגורסות את המידע, מה שנקרא, אחרי פרק זמן אחר, אבל סך הכל התהליך הוא תהליך של שימור, וזה מה שחשוב, שימור המידע האחרון שהיה למטוס.
ואם אנחנו רוצים לדעת מה קרה למטוס הזה לפני חודש, כי אולי שם התחיל איזשהו שיבוש מסוים, יש לנו איזשהו מאגר של מה שהיה בעבר?
יש לנו לכל אחד מהמטוסים ספר שנקרא ספר מטוס, שבו מפורטים כל פעולות ההחזקה שבוצעו על המטוס הזה, כל התקלות שהיו על המטוס הזה, כל פרט מידע שיכול לשפוך אור על התהליך, וזה כבר לא נגרס בכלל, זה החל מהרגע שהמטוס הזה יצא לאוויר העולם, אם אפשר לקרוא לזה כך, ועד לרגע שהוא נגרט, כל המידע הזה נאסף, ואפשר לחזור אליו ולבחון אותו כל פעם מחדש. אני קורא לזה ספר, למרות שאתה מבין שאנחנו מדברים כבר היום על מערכות מחשוב שניתן בקלות לאתר בהם את הנתונים.
אגב, זה באמת נראה כמו קופסה וזה שחורה? או שזה סתם היה פעם?
קודם כל זה קופסה. רק מה, זה מטעה את הציבור, כי קוראים לזה קופסה שחורה, אבל הצבע של הקופסה הזו בפועל הוא בצבע כתום, כדי שניתן יהיה לזהות אותה בקלות בתוך רימת השברים. גם הקופסה השחורה עומדת באימפקט מסוים, כלומר, כאשר הכלי חס ושלום מתרסק, יכול להיות שהקופסה הזו תיפגע, יודעת לעמוד באימפקט מסוים, גם אם הקופסה מבחינה חיצונית נמאחה, אנחנו כחוקרי תאונות טיסה יודעים להוציא את רכיבי הזיכרון מתוך הקופסה הזאת ולדלות מהם את המידע גם אם הקופסה החיצונית לא כל כך נשמרה.
עכשיו, והדבר הזה בעצם מה, זה ממש פתיחה של, של גוף מתחתי ולהוציא משם שבבים ש, שנשמרו, להכניס למחשב ואז לקרוא את זה. איך זה, איך זה מתבצע הבדיקה הזאת, טכנית, פיזית?
זה דומה למה שפירטת, אלא שאם הקופסה שלמה, מחברים אותה, יש לה פלאג שאליו מתחברים הנתונים, מחברים את זה לתוך איזשהו טסטר שיודע לדלות מתוך הקופסת המידע, ואז ישבו החוקרים ויעקבו אחרי כל אחת מהפעולות שביצע צוות הטייסים לגבי כל מה שעבר בערוצי הקשר, ותוך כדי הצריקה של המידע, למעשה אתה בונה תמונה חדשה, מתחילתה ועד סופה.
ויש סיכוי שלמרות כל הבדיקה הדקדקנית הזאת, שהולכת אחורנית כל כך הרבה כמו שתיארת לנו כרגע, לא נמצא סיבה?
הסבירות לאי מציאת סיבה היא בסך הכל מאוד מאוד נמוכה, כי חשוב להבין שאירוע כזה הוא לא נקודה אחת בלבד. מסתכלים על כל הצי של המטוסים מהדגם הזה, שואלים האם היו תקלות דומות, בתעופה חשוב שמעון להדגיש שמדווחים על כל אירוע, בין אם הוא חס ושלום תאונה ובין אם הוא כמעט תאונה. כלומר, אם היה אירוע דומה שבו מטוס מהדגם הזה 737, מקס, במהלך המראה, הפיל אף, הצוות היה צריך לדווח וגם להתקן בדיווח של האירוע, מתי קרה, באיזה תאריך קרה, באיזה תעופה, באיזו המראה, באיזו שעה, באיזה תנאי מזג האוויר, כל בסיסי הנתונים האלה נאספים ומנותחים, כך שהמטרה תהיה להבין האם זה אירוע יחידני או שזה הרבה יותר מכך. ואני אתן לך רק כדוגמה.
כן.
באחת מהחקירות שאני נדרשתי לבצע בתקופת שירותי בחיל האוויר, למרות שאני עושה את זה עד היום בשירות המילואים, היה לנו להב של מסוק שהתפרקה במהלך טיסה. וחיפשנו מה שנקרא להבין את סיבת השורש ו... יחד עם חיל האוויר האמריקאי, נבדקו בכל עולם התעופה בעולם, עוד 6,000 להבים כאלה, תחשוב שעל מסוק יש 4, ונבדקו 6,000, כלומר נבדקו 1,500 מסוקים שונים. כזה סדק כמו שהיה במסוק שלנו, לא נמצא על אף אחד מ-6,000 הלהבים האלה. מה זה אומר? זה אומר שעולם התעופה לא מתמקד רק באותה נקודה סינגולרית של אותה תאונה, אלא מסתכל בראייה רחבה, במטרה לנסות למנוע כאלה תאונות דומות.
עכשיו אנחנו יודעים שלא מזמן הייתה תאונה נוספת עם מטוס באותו טווח של זמן פחות או יותר מההמראה. והשאלה היא להערכתך, אתה רואה כאן באמת קשר או שמקרה?
יכול להיות שיש קשר ויכול להיות שאין קשר. אנחנו בעולם התעופה בחקירת תאונות עובדים בעיקרון שנקרא אלימינציה. אנחנו פוסלים את מה שניתן לפסול, ונשארים עם אותם השארות שלא ניתן לפסול אותם. יכול להיות שבחקירת תאונה יהיה יותר מאשר ערוץ פתרון אחד, החוקרים שהם אנשים מאוד מיומנים ובעלי ניסיון, יודעים להסתכל על כל התהליך הזה ולהחליט מה מבין הערוצים האלה, הוא הפתרון, הוא ההסבר היעיל יותר לעיקרון התאונה, ואני אומר לך בעדינות שגם לנו בחיל האוויר במהלך השנים היו מצבים שבהם הגענו למסקנה שפיצחנו את סיבת התאונה, אבל הסתבר ששלושה חודשים אחרי זה הראה אירוע דומה, ויחד עם היצרן הגענו לתובנה שהחקירה הראשונה לא הגיעה למונח שנקרא גורם שורש, בשפה המקצועית זה נקרא root cause, ולמעשה רק בחקירה השנייה הבנו את מה שלא הבנו בחקירה הראשונה. כך שזה עולם מסקרן, מרתק, עם הרבה מאוד מה שנקרא אפשרויות, והחוקרים ישבו ונתחו את זה שלב אחרי שלב, עד שהם יגיעו לתובנות הנדרשות בתהליך הזה.
אמרת לנו שהפרטים מפוזרים בקוקפיט, במקאמים, במגדל
המידע.
כן, ובמטוס כמובן. ישנו עוד אפיק מידע, וככה לפחות מדווחים באתיופיה. חקלאים, חקלאים אתיופים שההתרסקות הראה סמוך אליהם, הם אומרים, שמענו רעשים מוזרים, היה שובל אשן, ואז היה פיצוץ. אמירה כזאת בכלל מצדיקה להביא אותם לתת עדות מפורטת, או שבסדר, הבנו, סביר להניח שזה, זה, זו תופעה שקורית בכל אירוע, ונתקדם הלאה?
כל פרט מידע שימון שמישהו יכול למסור, ייבדק באדיקות, ואני רוצה רק כדוגמה לתת לך אירוע שאני חוויתי באופן אישי. כשאנחנו חקרנו את אסון המסוקים בשער יישוב, שהתרחש ברביעי לפברואר 1977, פנינו, ועדת החקירה פנתה לכל מי שבישראל יכול לתת איזשהו מידע על התאונה הזאת. שימון, קיבלנו 1,200 שיחות טלפון, פניות מאזרחים, שצוות החקירה עבר על כל אחד מהשיחות.
זה בטח גם כל מיני מחשפים ומעוננים וקוראי בקפה וכאלה.
בוודאי, בוודאי, אבל נכון מאוד, אבל עברנו על כל 1,200 הפניות האלה, ופניות שנראו מוצדקות, נסענו עוד הפעם למקום שבו הראה האירוע כדי לשמוע ממקור ראשון, מה העדות שיכולה לשפוך אור על האירוע, ואני אומר לך שלמרבה אכזבה, מתוך 1,200 השיחות האלה או הפניות, לא מצאנו פרט מידע חדש באירוע. מה שכן היווה נתון שהגיע רק 3 חודשים מאוחר יותר לאחר התאונה, היה פרט מידע משומר בבריכות הדגים של קיבוץ דן דאז, שפחד בהתחלה לספר מה הוא ראה, אבל הוא היחיד שראה. אבל זה לא הגיע בין 1,200 השיחות, ולכן חוקרי תאונות טיסה אוספים כל פרט ופרט, בודקים אותו, שוללים את מה שניתן לשלול, נשארים עם מה שלא ניתן לשלול, ובונים את התמונה המדויקת ככל האפשר.
מה הוא סיפר? אל תשאיר אותנו ככה.
הוא סיפר בדיוק, מבלי שהעברית תהיה שפה שגורה בפיו, מה הוא ראה באותו לילה שבו המסוקים התנגשו, אבל שימון, זה סיפור ארוך, שאם יום אחד תרצו איזשהו רעיון נוסף, אז אני אוכל לפרוס את זה, אבל הוא ידע לתאר בעזרת 2 חלוקי אבן גדולים את מה שאנחנו כחוקרים סברנו שקרה, אבל הוא היה למטה, מתחת לאירוע, והוא ראה כל פרט, והוא פשוט תיקף את מה שאנחנו בהתחלה חשבנו ברמת השערה, והפך את זה לצערי לתמונת מציאות.
חזור לאירוע שאנחנו עוסקים בו, האירוע באתיופיה, מוצדקת להערכתך, השבתה מוחלטת, כללית, של כל מטוסי הדגם הזה, בכל החברות השונות, זה סביר?
קודם כל, הגישה שאתה מתאר אותה היא גישה מאוד מקובלת בעולם התעופה. אלא מה? עולם התעופה הוא עולם כלכלי, והניסיון הוא מה שנקרא למזער את הנזק. אם ניתן מה שנקרא להגדיר שהאירוע הזה קרה באותו מטוס, בוינג 737 מקס, בסדרת ייצור מסוימת, ישבית את אותה סדרה. עד לתשובה מהותית ואיכותית, מהי הסיבה לתאונה. זאת גישה שעולם התעופה נוקט בה, המטרה היא שלא תהיה התרסקות כזאת נוספת. אני חייב לומר לך שכבר קיבלתי שיחות מכל מיני אנשים, ששאלו האם זה יכול לקרות גם למטוס אחר. מהדגם הזה. התשובה היא, כל עוד לא פיינחו את האירוע, התשובה היא כן, ולכן משנה זהירות חשוב, וגם חברת בוינג נמצאת כרגע להבנתי במצוקה גדולה, הם מנסים להגדיר באיזה סברות מטוסים, באמת האירוע הזה יכול להיות אירוע דומה, והם כבר נוקטים באיזושהי פעילות כדי להתקן את התוכנה שמחברת, מה שנקרא, בין נתוני הטסה למחשב הטיסה, ולהבין כאן למעשה היה הקשל.
ולהערכתך, יש משמעויות כלכליות משמעותיות ביותר לבוינג.
מאוד, מאוד, ודאי. תשמע, חברת בוינג תצטרך לתת הסברים, וברור שהיא תנסה למצוא את כל התשובות האחרות, מדוע זה לא קשור אליהם. יחד עם זאת, שמעון, עולות כאן שאלות מאוד מהותיות לגבי הצורה שבה תפקדו הטייסים, כי רק אני אתן תרחיש שהוא לא בהכרח מציאותי, אבל הוא יכול להעיד על העניין. אם אתה נמצא בהמראה, כשהמטוס למעשה כבד ומלא בדלק ובנוסעים, ואתה יושב עם הידיים על הגאים, על הסטיק, ואתה רואה שהמטוס מפיל אף, כלומר הפלת אף למעשה נועדה לומר, אני מפיל אף, המחשב טיסה מפיל אף כדי לאפשר למטוס לצבור יותר מהירות ולמנוע הזדקרות.
מפיל אף, דבר איתנו, אנחנו אנשים פשוטים, מפיל אף, איך זה נראה?
מפיל אף זה אומר, שמעון, שלמעשה, אם אתה נמצא בזווית של נסיקה, בסדר, כלפי מעלה, כלפי השמיים כדי לצבור גובה, והמטוס כרגע מפחית את הזווית נסיקה שלו, או אפילו מתיישר ומוריד אף כלפי מה שנקרא תנועה הפוכה, הטייסים צריכים לזהות את זה, לנתק את המערכת האוטומטית שממריאה את המטוס, ועם הידיים לנהג את המטוס לנחיתה בטוחה. עולים כל מיני דיווחים מתוך האירוע הזה ש... הטייסים פנו למגדל הפיקוח והתלוננו על משהו, אני לא יודע על מה, לא שמענו, ומגדל הפיקוח הורה להם לבצע משהו, ואנחנו לא יודעים אם הם ביצעו או לא ביצעו, אבל התוצאה מדברת בעד עצמה. ולכן במצבים האלה צריך להתאזור בסבלנות, לאסוף את כל הנתונים, להגיע לכל ההבנות האפשריות, ורק לאחר מכן לצאת בהגדרות מה צריך לעשות. אנחנו רק תקווה, שמעון, שהטייסים שלנו, שהם בעיקרם בוגרי חיל האוויר עם ניסיון עשיר של עשרות אלפי שעות טיסה, במצב הזה ידעו במידה ויש תקלה במערכת מה לעשות כדי להשתלט על כלי הטייס ולהנחית אותו בצורה בטוחה.
אופציה אחת אפשר להוריד מעל השולחן, זה אופציית הטרור, נכון?
האופציה הזאת גם כן צריכה להיבדק, ובאלימינציה במידה וניתן לשלול אותה, לשלול אותה. תראה, כמו ששמעת והזכרת, היו דיווחים של כפריים מקומיים על מה הם ראו. אני אגיד לך, תשמע, יש לנו המון המון סיפורים על מה ראיתי, לא תמיד זה מתחבר עם המציאות. שמעתי מה שנקרא במהלך עבודתי מאות סיפורים כאלה. לתופעה הזאת קוראים בשפה האנגלית פארמר ג'ון. ומה זה פארמר ג'ון? זה עיקר שראה את האירוע מתרחש נגד עיניו, כמו אותו שומר בחוות הדגים, בסדר, בברכות הדגים, שיודע לספר מה הוא ראה. האם זה מתחבר למציאות? זה מסובך, צריך לאמת את זה. אבל הרבה פעמים נותנים מידע, בגלל שהם לא מבינים עניין, הם נותנים את התיאור שעיניים ראו, אבל נא לזכור שהראש לא תמיד שמעון יכול לכלול או לספוג כזה מידע, ולעיתים אם חסר מידע, הוא משלים בעצמו את הפרטים שחסרים, והם לא תמיד פרטים אמיתיים או מציאותיים.
יפה, אנחנו מחכה בדריכות לתוצאות, וכבר שמענו שמדובר בחברה רצינית ואמינה, כך שסביר להניח שאנחנו נקבל מידע מסודר, מבוסס. דוקטור אמיר פרי, ראש מסלול בטיחות בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת אריאל, וחוקר תעופה לשעבר. גם את זה צריך וחשוב לציין בקשר הזה.
עדיין חוקר תעופה.
עדיין, במיל. תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לך ובשורות טובות.
שלום. עשרות מנהלי אפליקציה טלגראס נעצרו בחשד להפצת סמים וניהול ארגון פשיעה. בין השאר נחשדים העצורים בהלבנת הון ואי תשלום מס על רווחי החברה שלהם. אנחנו רוצים לתהות האם באמת חברה שעוסקת בהפצת סמים, שזאת בעיה בפני עצמה, היא גם חייבת במס. שלום, אנחנו אומרים לעורך הדין יצחק בן.
שלום, שלום.
חייבים מס? הם כבר ממילא מתעסקים בתחום בעייתי מאוד, לא?
מסתבר שכן. על פי החוק בישראל, כל הכנסה שאינה פטורה ממס, חייבת במס. כלומר, לא משנה מה הבן אדם עושה כדי להרוויח כסף, הוא חייב לדווח עליו ולשלם עליו מס. בין אם הוא מחתר כסופר סתם ופעם בחודש מוכר מזוזה, ובין אם לא עלינו מחלטר כסוחר סמים וכל יום מוכר כמה גרמים. יותר מזה, אם הוא נניח עובד ציבור ולא עלינו מקבל שוחד, מסתבר שגם על השוחד הזה הוא צריך לדווח כהכנסה. ויותר מזה, אם בסופו של דבר עולים עליו ומחלטים לו את כל הכסף, עדיין הוא צריך לשלם עליו מס. כלומר, יכול להיות מצב שהאנשים שנעצרו היום בסופו של דבר בהליך הפלילי ייקחו להם את כל מה שהם הרוויחו, ועדיין הם יהיו אחראים לכך שהם לא רשמו הכנסות ולא דיווחו עליהן, ויהיו חייבים במס.
עכשיו, אבל איך זה עובד? מה אנחנו באמת מצפים מאנשים שמתעסקים בסמים לצורך העניין הזה, יבואו ויגידו אני מוכר סמים, כמה אני צריך לשלם מס? זאת אומרת, זה צריך להיות הטקסט, או שהם צריכים למצוא איזושהי מעטפת מכסה כדי שיהיה אפשר לבוא אל הרשויות?
כעיקרון לדיווחים למס הכנסה יש חיסיון. כלומר, אם אדם בדוח השנתי שלו כותב הכנסות מסחר בסמים, מס הכנסה לא יכול ישר לרוץ למשטרה ולדווח. הבעיה היא ששר אוצר או בפועל נציב מס הכנסה יכולים להסיר את החיסיון הזה ולאפשר לפקיד שומה לגלות פרטים מן השומה, כמו למשל את העובדה שהבן אדם למעשה מודה בסחר בסמים. לכן גם הדיווח, לפחות דיווח מפורט, עלול בסופו של דבר לשמש כראיה נגד המדווח.
יש איזושהי מגבלה לגבי החשיפה שפקיד השומה יבצע? הוא צריך להודיע, אני עומד לספר עליך, או שפתאום אדם שרצה להיות, פתאום החליט להיות שומר חוק בקטע הזה של המס, פתאום ימצא את עצמו מסתבך עוד יותר?
שוב, בסופו של דבר זה נתון לשיקול דעת של נציב מס הכנסה. כי אם נציב מס הכנסה מחליט שהעניין מצדיק הסרת חיסיון, הוא יכול להסיר את החיסיון. בפועל, אני לא מכיר הרבה מקרים שסוחרי סמים רצו לרשום הכנסות, לדווח עליהם ולשלם עליהם מס. ולכן בפועל השאלה של חבות במס מתעוררת בדיעבד, כאשר עוצרים את לצורך העניין סוחר הסמים. זה יכול להיות גם גנב מקבל שוחד או כל עובר עבירה אחרת שיש לרווח לצידה, ומתחילים הבירורים, האם דיווחת, למה לא דיווחת וכיוצא באלה.
ועל הדבר, אבל יכול להיות שכמו בסיפורים על אל קפונה, על הקטע הזה סוחר סמים ייפול?
גם יכול להיות. גם יכול להיות.
עכשיו, כן.
מה שקרה במשך הרבה שנים, לא היה שיתוף פעולה אמיתי בין המשטרה לבין רשות המסים. כיום יש מערכות ונעלי עבודה שמשלבות את חקירות המס עם החקירות הרגילות, ולכן העבריינות הכלכלית בהחלט יכולה להיות מאוד מאוד לא כדאית.
אבל בכל זאת אני משער שכשיבואו בפני שופט, יכול אותו עבריין סמים, עכשיו נוסיף לו סלש מס, לומר, אני מקבל על עצמי את זה שאכן מכרתי סמים, אבל אני לא מקבל על עצמי את מה שאתם מחייבים אותי עכשיו לשלם מס, כי אתם יודעים טוב מאוד שאני באותו רגע אני מפליל את עצמי, המערכת לא נותנת לי חיסיון, ולכן אתה לא יכול לדרוש ממני, אין אדם משים עצמו רשע ואין אדם משים עצמו בכלא. אם הוא יגיד, יטען טענה כזאת בפני השופט, לא יעזור לו?
בינתיים הניסיונות של נאשמים בעבירות כלכליות, ושוב, זה לא רק עבירות סמים, צריך להבין, זה מגוון רחב מאוד של עבירות כלכליות, משחר בסמים ועד גניבה בידי מורשה, תראו דוגמה של הירשנזון. בינתיים הטענות בדבר פטור של מיסוי לא הצליחו. כלומר, יכול להיות מצב, לא רק שהאדם יגיד, אני מפחד לדווח, רק שבפועל יקחו לו את כל מה שהוא הרוויח במסגרת חילוט, ועדיין הוא יחייב במס.
ולא יעזור לו להגיד, תשמעו, אתם לא נתתם לי את הכלים המינימליים כדי שאני אבוא ואדווח.
העצה המשפטית הטובה ביותר שאני יכול לתת מראש ולא בדיעבד, זה להשתדל להרוויח שלא באמצעות העבירה על החוק.
עורך הדין יצחק בם, תודה רבה לך גם על ההמלצה הזו. יום טוב.
תודה, יום טוב.
שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, ראש מפלגת מגן, גל הירש, לדוקטור אמיר פרי, לעורך הדין יצחק בם, ליהושע מור יוסף, לכם על ההזנה, סעו בחיילים טובים, בשורות טובות, להשתמע.